עד לפני כמה זמן חשבתי זאת מזימה לגרור חילונית כמוני לבית כנסת. דבר אחד אני אגיד על כפר אופה ושפירה, אני לפני 10 שנים החלטתי לחדש נדרים ולחזור לאוניברסיטה. התחום שלי זה פילוסופיה, בערך 30 שנה אני מתעסקת בזה באופן אוטודידקטי ובעיקר דרך התפלחות לאוניברסיטה, ואחרי 30 שנה הגעתי למסקנה שצריך כאילו למסד את היחסים בינינו, אז נכנסתי לאוניברסיטה ושם באמת גיליתי את הדמתי שהשיח כולו רווי חוסר היגיון באופן רדיקלי. אז הקמנו את הקבוצה של פורום קופי שפירה, ותוך שנה ראינו שהקבוצה שלנו שהייתה בעצם אמורה לעשות את מה שהנשיא ביקש, לנהל שיח הגיוני, רציונלי, עם אנשי רוח, עם אינטלקטואלים, עם אנשים משכילים, אקדמיים מימין ומשמאל. תוך שנה קרו כמה דברים. א', נעלמו כל השמאלנים, וב', אנחנו גילינו שיש לנו כמות פשוט בלתי נתפסת של אנשים עם תארים מתקדמים בקבוצה שלנו, אז פתחנו קתדרה. פתחנו גם כן מדרש כזה להרצאות בכל תחום דבר ועניין, ואנחנו כבר כמעט 10 שנים בעניין הזה, זה פשוט לא יאומן. אוקיי, אז עכשיו נגיע ל...
מה זה הרבה אנשים?
מה?
מה זה הרבה?
אני לא אמרתי הרבה אנשים, אמרתי הרבה זמן. אנחנו
בערך
15,000 רשומים בקבוצה ו-15,000 רשומים בקתדרה, ובא מעט מאוד קהל, לצערי. אבל הסרטונים שלנו, אנחנו מצלמים את הכל, ואז הסרטונים שלנו עושים בעצם את העבודה. אנשים שבאים אלינו פעם ראשונה תמיד אומרים כאילו, זה פה הוא קופה שפיר לנו כך קטן ועושה כל כך הרבה רעש? אז... אז אוקיי, מה אפשר לדבר על נושא האוניברסליות? מאחר שלא הגיעו לי את הנושא, אז אני חייבת עוד מה שאני רוצה, אז בחרתי לנסות לראות משהו שהוא כמו אנליזה סקולוגית פילוסופית של המוסד, לראות למה הוא מציק לנו, הוא צריך להציק לנו, הוא הזדמנות, הוא יריב, הוא אויב, צריך לראות מה קורה עם זה, במיוחד שזה תחת הכותרת ערכי האומה הישראלית, והשאלה היא אם ערכי האומה הישראלית והמושג אוניברסליות, איך הם חיים ביחד. אני מתחיל עם זה שמתוקף הגדרה, ולא הבאתי הגדרה כי לא צריך את זה, אוניברסליות זה הכל, זה המכלול של הכל. כשמדבר, כשאנחנו מדברים על אוניברסליות, אנחנו מדברים על סך כל הרעיונות של סך כל האנשים לאורך כל התקופות וכל הזמנים, וזה בעצם סך כל הרעיונות האנושיים אולי שהם ביחד סרט לפני שהפרידו אותם, כמו שרגע לפני מגדל בבל, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, וכולנו יודעים איך זה נגמר. אז כך, כשמסתכלים על זווית של הכל, אפשר להסתכל על בעצם נקודת המבט של האלוהות של שפינוזה. האלוהות של שפינוזה מסתכלת על הכל, הוא הכל, והכל זה הוא, והכל זה כל מה שיש, כל מה שיש, כל מה שאי פעם היה, כל מה שיהיה, וכל מה שאי פעם היה יכול לקרות. זה הכולות. עכשיו אני בדאוריי, כשחשבתי על הנושא של הכולות, עשיתי לעצמי איזה תרגיל מחשבה, אמרתי לעצמי, בוא ניקח את הכל. זאת אומרת, את הכל מנקודת מבט של האלוהות של שפינוזה, ניקח את הכל, כולל הכל, ואז אמרתי, תוך נקודת ההסתכלות הזאת של הכל, אי אפשר להוסיף להכל כלום, כי אין מאיפה. מצד שני, אי אפשר לגרוע מהכל שום דבר, כי אין לאן. ומפה עולה תפיסת עולם שאומרת בעצם אין טוב ואין רע. אין מוסר, כי אתה לא יכול בעצם, מתוך הכל אתה לא יכול לקחת כלום, אתה גם לא יכול להוסיף כלום, אז אין מוסר. זאת הייתה מחשבה ילדותית, ומצחיק גם כי המחשבה שמאוד מזכירה את התפיסות עולם הסכולסטיות של הנצרות המשכילה. אבל אז אתה, אז כשמתבגרים קצת מבינים, אתה מתמצחיק, אנשים במרשתת כותבים כאילו את הדבר הזה, הדבר הזה, המשקפיים שלי, שלך כאילו. אנשים כותבים לפעמים על דברים, אפילו ילד בן 5 היה יכול להבין את זה, נכון, אבל כשהוא מתבגר הוא יבין אחרת. אז זאת הייתה מחשבה ילדותית, וכשאתה מתבגר אתה מבין שבעצם אין שום דבר, אין שום דבר אנושי שיש לו איזשהו חיבור לקולות, לאוניברסליות, להכל, למוחלט, כל החוויה האנושית בכללותה היא תמיד נמצאת בפרטי, בפרטי המסוים, במקומי, באישי, בזמני, במה שמוגדר, מה שמותחה, מה שמוגבל, בדיוק כל מה שהוא לא אוניברסלי. לכן עושה רושם בינתיים על פניו שכשמדברים על אוניברסליות בעצם אנחנו מתעסקים עם איזושהי פנטזיה יחסית שחושבת על הכל באופן מין מופשט, או כמו שנדמה לנו שאנחנו מבינים את המושג אין סוף. אז דורש חקירה יותר לעומק. אנחנו בני אנוש, אנחנו זמניים, אנחנו לא חושבים מתוך קולות, אנחנו תמיד זקוקים להגדרות. הגדרה תמיד מבודדת חלק מתוך השלם, אחרת לא נוכל להסתכל על זה בעיניים. המילה ערך גם היא עושה את אותו דבר, היא לוקחת דבר מה בעולם, מגדירה אותו, ואז היא קובעת שיש לו חשיבות מסוימת מעל דברים אחרים, וזה בעניין ערכי גם ערכי האומה הישראלית, שאני רוצה לי להבין מה זה אומה ישראלית, אני בטוחה שיש לו במה שעון. גם המילה זהות היא מילה מגדירה. ושוב פעם זה נראה כאילו משפטים כמו יהדות אוניברסלית, יהדות וסוגמתן של זהות, אוניברסליות זה הכל, זה הכלי שבעצם מכיל את כל הסלט. זה נשמע כמו דבר בהיפוכו, כמו לומר שהחלק הוא השלם. זה נוספת שאומרת שאם נניח היהדות הייתה אוניברסלית, ואנחנו לא טוענים שהיא כזאת, אבל אם היינו רוצים לטעון שהיהדות היא אוניברסלית, אז לא היה צריך מילה אחת, כלומר מילה אחת הייתה מיותרת, יהדות זה אוניברסליות ואוניברסליות יהדות זה אותו דבר, אז בעצם אחת המילים מיותרות, או לא צריך את היהדות או לא צריך את האוניברסליות. שוב פעם כמו שפינוזה שעושה רושם שהמושג של האלוהות שלו ומושג הטבע כל כך חופפים שאולי מושג אחד שמיותר. עוד משהו שמאפיין את המושג אוניברסליות זה שתיקולות ושלמות מוחלטת. לכן כשאם אנחנו רוצים לדבר על ערכים ואמיתות אוניברסליים, אנחנו צריכים לפחות להתייחס לרעיונות כאלה שהיו קיימים לאורך זמן, לאורך כל האנושות, משחר האנושות, או לפחות להם מספיק זמן, התמידו, היו חוצים, חוצי תרבויות, חוצי זמן, וחוצי מקום. מישהו יכול לתת איזושהי דוגמה לערך כזה שתמיד היה ותמיד יהיה?
המתמטיקה.
המתמטיקה. יש את הספר האם האלוהים מתמטיקאי, ואני חושבת שאפילו הוא לא יהיה למסקנה. התשובה היא אולי. אז מתמטיקה תיתכן, השאלה אם המתמטיקה קיימת לפני שהמציאו את הסימנים שלה, את השפה שלה ואת ההגדרות שלה ואת הנוסחאות שלה, או שהיא המצאה כמו השפה. זה ממליצה בספר, רק הספוילר הוא שאין לו תשובה נחרצת. לדעתי, אם אני מסתכלת שאנשים מדברים בקלות דעת על ערכים אוניברסליים, על זכויות טבעיות ודברים כאלה, אני מזכירה להם שאחד הערכים היחידים שאני מכירה שבאמת חוצי זמן, גבולות ומקום זה אנטישמיות. כאילו איכשהו בכל מקום הערך הזה או הנוהל הזה, הרעיון הזה צץ בכל מקום, גם מקומות שאין שם בכלל יהודים. בהקשר של שירות ומוחלטות, ומוחלטות של המושג, אז נזכיר את אבי הפילוסופיה המודרנית, מיודענו רנה דקארט, שקבע את עיקר הטיעון שלו, הטיעון המוכר, הקוגיטו ארגו סום, אני חושב משמע אני קיים, שבעצם היה צריך לברוא מחדש את כל החשיבה האנושית, הפעם על יסודות ברורים, לוגיים ומתודיים, הוא בנה את הטיעון על זה, על פי הרעיון שאלוהים הוא זה שמתקף את האמיתות ההגיוניות והנכונות, ואלוהים קיים מכיוון ש... מבחינת דקארט, אין לאדם שום סוג של חוויה אי פעם ולא הייתה לו של שלמות. אפילו שאנחנו מסתכלים על צורה, על צורה גיאומטרית, מתמטית, כמו עיגול או משולש, זה תמיד בערך. אין שום דבר בתפיסת עולם שלנו, בניסיון החיים שלנו, של אף אדם, של שלמות. מעולם לא נתקלנו בה. ועם זאת, כולנו יודעים שקיימת שלמות, ולראיה שמשהו לא שלם, אנחנו מבינים את זה. אז הטיעון הוא שמאחר שטבועה בנו אידאה של שלמות מלידה, והיא לא התקבלה מתוך ניסיון חוויית החיים, אז בהכרח ישות מושלמת טבעה את זה בתוכנו. עכשיו השאלה, אולי אני אשאל את הרב, אם ככה, אם הישות שלמה ומושלמת בראה אותנו, מדוע היא לא בראה את היקום, מושלם כבר מלכתחילה?
נו, מה התשובה שלך?
התשובה שלי, אוקיי, התשובה היא לא שלי, אני דווקא אשמח אם תזהו אותה. כשהייתי בצבא, חייל אמר לי משפט שכך נדלקתי אליו כשכתבתי אותו על הקיר של החדר שלי. הדבר היחידי שחסר בשלמות זה החיסרון.
וואו, ממש חסידי.
זה מהדהד למישהו? אז באמת, כאילו, מי?
זה תהיה
יותר מקום. לא, אני דווקא בתחום שלכם עכשיו. עכשיו אני דווקא איתכם.
רבי נחמן ברסלב אומר משהו כזה. הוא אומר, יש לו איזה אחד הסיפורים של רבי נחמן, זה על מעשה בחכם אחד שהיה חסר לו חיסרון.
באמת? הוא נאמר ככה? הרסת לי את הכל. כי אני נתקלתי, ניתן לי הכבוד, באמת כבוד, לתרגם את הספרים של ג'ורדן פיטרסון, ושם מצאתי משפט שבעצם לא מנוסח ככה, אבל דומה. ואז כבר גברה קטרנותים, וכתבתי בפייסבוק, פניתי לכל החברים הדתיים שלי שמתמצאים בכתבים היהודים, וביקשתי מהם לחפש מאיפה המשפט הזה היה יכול לבוא, כמובן בכל מיני סוגים של שיבושים ותרגומים וניסוחים בשפה אחרת, ואז גיליתי את אורות של הרב קוק, ואת המושג שלמות מול השתלמות.
עוד הכל יש.
העניין הוא ששלמות ללא חיסרון היא לא שלמה, היא חסר בה באמת החיסרון כי אין לה לאן להתפתח. ובנוסף, וזה מה שאולי צריך להגיד לעולם, כי מעבר לפילוסופיה ולהוגות היהודית העמוקה שאנשים כאילו אולי הוגים בה ומדברים, אבל אין לה כל כך רלוונטיות למציאות, אז צריך להדגיש שבעולם מושלם בהכרח כל שינוי הוא שינוי לרע. זה, צריך להדגיש את זה בגלל שהרבה מאוד אנחנו מותקפים במאה הזאת ובמאה הקודמת בהרבה מאוד אידיאולוגיות שהן טוטליטריות. בספר בדיחה של מילן קונדרה מסופר על סטודנט רפואה צעיר ומבטיח בתוך חבורה, כולם היו קומוניסטים וזה היה אביב של פראג וכולם היו מלאים אופטימיות והם הם חילקו את הרעיון הקומוניסטי ומאוד עסקו בו, ניסו להביא אותו, עד שיום אחד הגיבור של הספר שלנו זרק שם איזו בדיחה לאיזו בחורה טיפשית, והבדיחה הייתה הקומוניזם זה אופיום להמונים, יחי טרוצקי. זה דבר כפירה היום ונורא. ומרגע זה ועלה, תפסו אותו, זרקו אותו מהאוניברסיטה, שלחו אותו למעצר, שלחו אותו למחרות, כל מסלול החיים שלו התקלקל. והספר הוא כשהוא מגיע אחרי הרבה שנים לאותו מקום שבו הוא הכל קרה, שבו הוא גדל עם החברים שלו, כדי לחפש לנקום בחבר הזה שהיה ראש אגף הסטודנטים, שלא הסכימו להבין את מה שהוא אמר, שזה בסך הכל בדיחה. הנקמה התפקששה לו לגמרי, וזה תקראו את הספר, ספר טוב. ואז החבר אמר לו, כאילו, שוטה שכמוך, בוודאי שהבנו שזה בדיחה, אבל אנחנו היינו עסוקים בלהקים עולם מושלם, אין בו מקום לבדיחות. ואולי צריך להגיד שעולם ללא בדיחות הוא לא יכול להיות מושלם.
זה
הייתה
הבדיחה,
שעולם
ללא בדיחים, מפני עצמה.
רק שלא עכשיו, אני הוסק ממסלול חיי ושלח לה מחרות. והאמת היא שכל שלטון טוטליטרי הוא מתיימר גם להיות מושלם. ולראיה, כל התנגדות נחשבת לכפירה, וכל רצון לשינוי נחשב לנזק. השאלה אם אפשר להקים חברה כלל עולמית, חברה אוניברסלית, היא לא חידה. בוודאי שאפשר להקים אותה. מספיק שתרבות אחת תהיה מספיק חזקה ומספיק בריונית כדי להשתלט על כל העולם, ואז לקפות את הערכים הפרטיקולריים שלה על כלל העולם, ואז תהיה חברה אוניברסלית. דרך אגב, ההבדל בין נאציזם לבין קומוניזם הוא רק בקידומת אינטר, כי הקומוניזם זה אינטרנציונל סוציאליסטי, ואז זה אומר שאנחנו, התפקיד שלנו לייצא את האידיאולוגיה שלנו, לייצא את המהפכה לכל העולם, אידיאולוגית ובאמצעות כיבוש. והנאצים הסתפקו בנאציונל סוציאליזם, וחשבו שהם פשוט יכבשו את העולם, ואז ככה ממילא תשלוט האידיאולוגיה שלנו. גם שלושת הדתות המונותאיסטיות, לכל אחד מהם יש אמת, שהם בטוחים שהיא אמת אוניברסלית מוחלטת ומתוקפת על ידי ישות השלמות האלוהית וכל הכללים והערכים ניתנו מצד הסמכות הגבוהה ביותר. המשמעות של המילה הקתולית, הכנסייה הקתולית, זה כלל, זה הכל, זאת אומרת, זה כל העולם. ומכיוון שהם מחזיקים בערכים האורתודוקסיים, זאת אומרת האמת האחת בכנסייה הקתולית, אז בוודאי שצריך להשליט את הערכים על הכלל האנושי, כי הם, הערכים האלה הם אוניברסליים, הם נכונים לכל בן אדם, ומי שלא נמצא שם, אז מסכן, צריך להציל אותו, כי הוא מסתרף בשביל גיהנום לנתח. אותו דבר, האסלאם, המטרה של כל דת האסלאם היא להגיע למצב של דר אל סלם, של שלום עולמי, שמתבטא בכך שדת השלום והאהבה שולטת בכל העולם. בשביל זה הם מנהלים מלחמות ג'יהאד כלל עולמי, כדי בעצם למטרה טובה להביא שלום, ואני לא אופטימית כאן. זה פשוט כך רואים את זה. היהדות זה סיפור ממש משונה. אנחנו לא רק אנחנו גם מתייחסים למושג אוניברסליות, אבל במקום שאנחנו נחשוב שהערכים שלנו הם ערכי האמת המתוקפים מאלוהי, ואולי אנחנו צריכים לכבוש את כל העולם כדי להביא את כל הטוב החי הזה לעולם, לא רק שאנחנו לא מיסיונרים, אנחנו מקשים מאוד על אנשים להצטרף אלינו, אנחנו מרחיקים אפילו את החילוניים שלנו, או לפחות לא עוזרים להם, כי אני חייבת להגיד לכם, כאילו אני הייתי צריכה להבין שהיהדות זה משהו מעניין מפסיכולוג קנדי, אוקיי?
יהודי בטח.
ג'ורדן פיטרסון הוא יהודי, כאילו יהודי של כבוד. ואנחנו עושים עוד יותר גרוע מזה, או לא גרוע, מה שאנחנו עושים זה אנחנו חושבים יש לנו את הדת, את האמונה שלנו, את הערכים שלנו ואת את הקטע שלנו, נקרא לזה, אבל אנחנו מחויבים גם לאוניברסליות במובן הזה של להכניס את הרעיונות של רעיונות של אחרים, רעיונות של גויים, כאילו להתאים את עצמנו לאוניברסליות, להיות בשיג ושיח תמיד עם העולם. עכשיו אני לא אומרת שזה טוב או רע, אבל אני רק אומרת שבגלל זה אנחנו העם אחד העתיקים בעולם, אם לא העתיק ביותר. אנחנו עדיין 12 מיליון, הנצרות היא 2.5 מיליארד והאסלאם הוא 1.6 מיליארד. עכשיו, כשמדברים על אוניברסליות, אז רבותיי, כשרק מדברים על אוניברסליות, אז המספרים כן חשובים. אוקיי,
מה זה?
לא. הסגירה הלוגית הזאת, שבה אנחנו חושבים שהזהות שלנו מורכבת מחלקיקים של אוניברסליות, זאת אומרת, בעצם אנחנו טוענים שהחלק שלנו מכיל את השלם. יש פה פרדוקס לוגי, אין מה לעשות. יכול מאוד להיות שהרבה מאוד חכמים פתרו את הפרדוקס הזה, אבל צריך לציין אותו. הבעיה הנוספת היא שהסתירה הלוגית הזאת ממש הוכנסה לתוך החוק האחד הזה שמכונן את כל חוקי מדינת ישראל. אני אקריא לכם את חוק קטע מחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. חוק זה מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו כדי להגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, הניסוח הזה הוא לא ניסוח מסורבל ומעורבל, הוא ניסוח סותרני. אם לוקחים בלוגיקה ומצרינים את זה, אתה לא מקבל בכלל שום שגם. אבל התרגום של זה בשפת אנוש, שמטרת החוק שמחוקק את כל החוקים שלנו זה להגדיר את המשמעות של יהודית ודמוקרטית כמדינה שקיימת במטרה להגן על זכויות אדם במובן של כל אדם, זאת אומרת זה לא זכויות אזרח, זאת אומרת זה כבר לא מדינה בעצם, כי מדינה אמורה לשרת את האזרחים שלה, היא יכולה להיות לה עוד ערכים, אבל כאן אין אזרח, אין אזרח בחוק היסוד הזה. אדם, אזרח הוא מקרה פרטי של אדם. זכויות האדם של כל אדם באשר הוא, גם אם הוא זר מסתנן לא חוקי ואפילו אם הוא לא נמצא במדינה כמו האוקראינים, וגם אם הוא שייך למדינת אויב בעת מלחמה. מכאן
זה לשון החוק?
כן, זה לשון החוק. אני לא, אני עכשיו הסברתי. זה לשון החוק. אבל זה מה שזה אומר. מכאן אנחנו גם מבינים שכל חוק אחר, זה החוק המכונן, כל חוק אחר שמבקש להעדיף את האזרח, הוא לא חוקי, אבל הוא לא רק לא חוקי, הוא גם לא דמוקרטי, כי הגדרנו את שמירת ערכי האדם כחלק ממדינה יהודית ודמוקרטית, אז יהודית ודמוקרטית זה אומר הגנה על זכויות אדם, באשר הוא. אז אם המדינה רוצה לתעדף את האזרח, את החיילים שלה, על פני הנוחבות, אז גם החוקי, זה גם כבר לא נחשב דמוקרטי, וזה לא יהודי. אני רוצה לדלג על כמה דוגמאות, אבל אוקיי, בואו נראה את הדוגמאות של הפרדוקס הזה שהחלק שלנו חושב, מתיימר בעוד בתי חוצפתו להכיל את הכלל. בעתירה של התנועה הרפורמית לשלול מבנות שירות שמלמדות הפרשת חלה בבתי ספר. הם כאילו פעם בשנה אולי מגיע שתי בנות שירות ללמד במשך שעה בנות להפריש חלה, התנועה הרפורמית עצרה כנגד זה וטענה שבנות השירות מלמדות יהדות באופן לא פלורלי. וזה טוב בשבילנו כרגע, מכיוון שכשאנחנו מדברים על אוניברסליות אנחנו בהכרח גם מדברים על פלורליזם, אלא אם כן זה שלטון טוטליטרי של באמת רעיון אחד על פני הכלל. אפשר לציין את פרדוקס הפלורליסט. הוא מופיע בכל מיני מקומות, ואני חושבת שאני כאילו במקרה הזה אני חושבת שאני נעלתי זה שלי. הפלורליזם גורם שכל דעה ראויה להישמע. שיח פלורליסטי הוא בעצם מרחב סך כל הרעיונות הלגיטימיים. זאת אומרת, משרד החינוך יכול להיות, בהחלט יכול להיות פלורליסטי. זאת אומרת, להחליט שכל אחד יכול להתכנס, להגיד מה שהוא רוצה, אנחנו שומעים את זה, שומעים את זה ושומעים את זה. לעומת זאת, אלה שמגדירים את עצמם בתור פלורליסטים, אז יש פלורליסט, פלורליסט לגיטימי. זה אומר, אני בעד שכל השיח יפתח לכולם ושכל דעה תהיה ראויה. אבל יש לנו הרבה יותר פלורליסטים, כמו גלעד קריב, שמגדיר את עצמו כפלורליסט, והמשמעות של ההגדרה הזאת היא שרק סך כל הדעות שלו, לדעתו, הם הלגיטימיות בכל המרחב. זאת אומרת, בדיוק להפך, אין יותר דוגמטי מהפלורליסט. היה פעם גורו ארמני, קראו לו, אני אסתם לא יודעת להגיד את זה, גורו דייף, נכון, שיננתי את זה, אוקיי. שאלו אותו, כאילו, אדוני המנהיג, מדוע אינך מקים תנועת שלום עולמית? הוא ענה להם, אם תהיה תנועת שלום עולמית, הדבר הראשון שהיא תעשה זה לרצוח את כל מי שלא שוחר שלום כמוך. איך יודעים שזה נכון? אוקיי. אותו דבר מי שטוען שהדעות שלו הן אוניברסליות. קרוב, אתה לא יכול להיות פלורליסט, אתה לא יכול להיות אוניברסלי בדברים שאכפת לך מהם. כל מה שלא אכפת לי, מצדי שתעשו. אני זוכרת שאני עמדתי להתחתן עם לא יהודי, התחתנתי דורטוף. ואבא שלי ממש התנגד בצורה, אבא שלי התנגד, ממש לא, לא, הוא הפתיע אותי, אמרתי לו, אבא, אנחנו, אבל אנחנו מרקסיסטים, כאילו, מה אכפת לך? אז הוא אומר, באמת לא אכפת לי, שבנות אחרות התחתנו את גוי, למה אבא שלי? איפה אנחנו עובדים עם הזמן? שכחתי לקחת זמן, כי...
אנחנו מעל הזמן.
מה זאת אומרת? במדינת ישראל יש מה שנקרא משרד תרבות, שהוא אחראי לתרבות. יש גם משרד חינוך. עכשיו, בתוך משרד החינוך יש אגף, תת אגף, שנקרא האגף לתרבות יהודית. עכשיו, היינו חושבים אולי שמשרד התרבות במדינת ישראל היה משרד התרבות היהודית, אבל לא. כל התרבות היהודית ירדה למטה לצד אגף בתוך משרד החינוך, לצד אגף בתרבות צ'רקסית, התרבות הבדואית ותרבות הלהט"בית, אני יודע. עכשיו, האגף הזה אמור לתקצב אירועי תרבות יהודית, לקדם אירועי תרבות יהודית, אבל הוא לא עושה את זה, למה? בתוך הרעיון של תרבות יהודית מחייבים את התנועה הרפורמית כל פעם מחדש מגישה עתירות לבג"ץ על זה שהאירועים שהאגף לתרבות יהודית בתוך משרד החינוך לא מקדמת את התרבות האוניברסלית. אז וכל פעם מכריחים אותם מחדש כאילו כן לקדם דברים שאין להם דבר וחצי דבר עם היהדות. זאת אומרת, יש תקציב של תת משרד בתוך משרד החינוך לכל התרבות היהודית במדינת ישראל, וזה צריך להתחלק גם על כל התרבות האוניברסלית, ולמעשה גם מונעים את התרבות היהודית במדינה. יש לנו דוגמה אמיתית. קיבלו דרישה לתקצב הצגת ילדים בנושא להט"ב. טוב, אז האגף יודע ואומר, אוקיי, תגידו, מה יהודי פה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, צבל זה יהודי? הילדים האלה סובלים. עכשיו, באופן פרדוקסלי יותר קשה לקבל תקציב. אפרופו תופעה שפירא למשל לא מקבל שום תקציב מהם. אנחנו יותר מדי יהודים. למרות שאני עובדת איתה. הבעיה כאן, יש כאן איזושהי בעיה של איזה, באמת, שידות מערכות מוחלט וחשיבה פרדוקסלית. כי מה זה אוניברסלי? להט"ב זה אוניברסלי? לא, זה חלק מתוך איזשהו שיח ואיזשהו רעיון. זה חלק קטן מתוך מציאות. אתה לא יכול לעשות הצגה גם על להט"ב, גם על יהדות, גם על פמיניזם וגם על הכל. נכון? כל דבר הוא פרטיקולרי. אבל כל דבר פרטיקולרי אין לו שם. ליהדות יש שם, כי זה אגף לתרבות יהודית. אז דווקא את האגף לתרבות יהודית לא מרשים לו באופן עקבי להביא דברים יהודים בגלל שהם לא מספיק אוניברסליים. והבעיה הספציפית הזאת של האגף היא לא הבעיה הספציפית שלו, היא הפרדוקס של היהדות האוניברסלית, של מחויבות לאוניברסליות. עוד באמת בלבול פשוט מדהים, מפואר, בין הקטע של הזהות שלי, הזהות והיהדות והאוניברסליות. זה ההמצאה המדהימה ממש של שר החינוך בזמנו שי פירון. האחר, אבל מה זה אחר? זה שלא אני, הוא אני. עכשיו, את הסיסמה הזאת שהילדים שלי היו בבית ספר, היא הייתה סיסמה במשרד החינוך, וזה היה מוטו של משרד החינוך כמה שנים. עכשיו, איכשהו הצליח להרוס את האינטואיציות של ההיגיון של ילדים צעירים שהיה להם כבר היגיון. כי מה זה בשלוש מילים זה מצליח לסתור את כל שלושת החוקים של אריסטו. דבר זה לעצמו, לא, מאחר זה אני. דבר לא יכול להיות הוא וגם לא הוא, מי מאחר? זה אני. ואין אפשרות שלישית, זה הכלל השלישי. השלישי אמנה, אין אפשרות שלישית, בטח שיש אפשרות שלישית, הנה אני אמנה אותם. יש לי אין זהות משלי, אבל לאחר יש זהות שונה מהזהות שלי. זה קודם כל, זה שוב פעם עוד סתירה. יש אפשרות נוספת. לאחר אין שום זהות, כולנו בדיוק כמוני, שזה אומר, ודרך כלל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הניחוס ואת האיום של האחר עד כדי כך שאנחנו לא רואים אותו בכלל, אנחנו מדברים בשם הערבים, הערבים רוצים, החמאס מורתע, הם רוצים שלום, אנחנו לא מסתכלים עליהם בכלל. לדעתי, אחת ההפתעות להרבה מאוד אנשים בשביל לאוקטובר היה שהערבי זה באמת משהו קיים, מכיוון שמאיפה שאני באה ואני מכירה את השיח הזה, בעצם אני מכירה את עצמי. מבחינתי, אני מדבר רק עליי, אני מבחינתי, הערבי לא היה קיים. הערבי היה קיים כמו עוד נעלם במשוואה, זאת אומרת יש משוואה של A זה A, טוב, A זה ערבי, A זה ערבי, B זה יהודי נניח, מקזזים את זה, מוציאים את ה-A ומקזזים שערבי זה הדבר הזה שהשמאלני לא, שהימנים שונאים, ובגלל זה אנחנו יותר טובים. עכשיו, הקטע הזה של האחר הוא אני במובן הזה שהם בדיוק כמוני, הם רוצים שקט, הם רוצים כלכלה, הם רוצים זה, ושאני עוד זה שהעלים קודם כל כל תפיסה דתית מהדת שלי, זאת אומרת העלמתי גם את מושג הדת, הדת לא קיימת בעולם. הערבים, אז מה נשאר לו? כאילו, בסדר, הוא מוסלמי, כל אחד אוהב כמה שזה, אבל הדת כאילו היא לא פונקציה, אז מה נשאר? אז הוא בטח חוץ למה שאני רוצה. אגב, עד עכשיו יש כאלה שנאחזים בזה שהם מחליטים בערבים מה הוא רוצה, עדיין. אוסלו על הסכמי אוסלו על הפרק עכשיו, הקמת מדינה פלסטינית. אוקיי, עכשיו אני על הטיעון נגדי, בשם האוניברסליות. כולנו, אני חושבת שכולנו מוסכים שבני אדם נולדו שווים, זאת הטענה, אנחנו המצאנו את זה. כל אדם נולד בצלם, צלם אלוהים. עכשיו, את זה לקח לי שנים לפצח. עכשיו, קודם כל, בתור התחלה, בני אדם לא נולדים בכלל. מה שנולד זה תינוקות. זה חשוב, תינוקות נולדים שווים, באמת, בין אם אנחנו מאמינים, אתה טבול הרסה או לא טבול הרסה או לא משנה, עקרונית רוב התינוקות הם בערך באותה רמה. מה שהופך אותם, מה שהופך את התינוקות האלה שמתבגרים למשהו שהוא לא אותו דבר, זה החינוך והחברות והתרבות שהם מביאים איתם ומה שהם למדו. עכשיו, לא כל התרבויות שוות ולא כל החינוך שווה, כי אם אנחנו רוצים לטעון שנניח אנחנו נקלוט לפה 100,000 גברים לעולם שלישי שאין להם שום זיקה למקום, ונתלונן שמי שטוען שהם לא מתנהגים כמו שצריך זאת גזענות, אז זה בעצם כמו להגיד שאין שום טעם שאנחנו נחנך בכלל, כי בסופו של דבר כל אחד גודל, תומך ונהיה בדיוק שווה אותו דבר ועם אותו חינוך ומכבד את אנשים בצורה מסוימת ויש לו אחריות, הוא פמיניסט, כמו שגידלו פה את האנשים שלנו, כל בסדר. אז מה שמוזר זה שלטעון שזרים הם אולי לא יכולים להשתלב במרחב, נגיד, במרחב ששם אנחנו מגנים את הילדים שלנו, זאת גזענות. מצד שני, זה אותם אנשים שמתעקשים על כל פסיק בחינוך ומאוד מאוד נזהרים, שחס וחלילה לא יכולים להשתלב להם איזשהו פסוק אחד מהתורה. עוד יום נגדים. מטרת הציונות הייתה שנהפוך סוף סוף להיות עם ככל העמים. מי שרוצה להעלות את יום נגדים?
אמרתי
יהדות, ציונות. עם ככל העמים, זה היה השאיפה שלנו לדורות, להגיע למדינת ישראל.
מקלט פתוח.
לאן? ככל העמים, מה?
מקלט פתוח.
מקלט פתוח, זה בסדר, כאילו כאן אין סתירה, זה אולי ציפייה מאוד קטנה, אבל... כמו ש...
טוב, מגילת העצמאות אומרת את ההפך.
נכון. אבל אני לפחות גדלתי לאורך זמן, זה שאנחנו תמיד, השאיפה שלנו להיות עם ככל עמים, מה זה אומר? זה בעצם לאמץ את האוניברסליות. עכשיו, קודם כל, מישהו, אתם טיילתם פעם בעולם?
טוב.
פעם אחת נתקלתם בעם שהוא כמו כל העמים? יש איזשהו עם, עכשיו אם הוא היה עם ככל עם אחר, אז הוא לא היה אותו דבר, כאילו, אומרים שבצרפת יש עוד עם שגם קורא לעצמו צרפתי, הם גם מדברים צרפתי, הם גרים בצרפת, והמדהים הוא שהם גם קוראים לעצמם צרפתים. אז הם באמת, זה שני עמים שהם עם ככל העם השני. ואז לא צריך עוד פעם, אם יהדות הייתה אוניברסלית לא היה צריך עוד שם, אם צרפתים הם כמו צרפתים אז לא היה צריך עוד שם. אין דבר כזה, אם יש עם משמע, הוא לא יכול להאמין. מה הקונספט המדהים של הרעיון של האוניברסליות שלנו, שאומר אנחנו צריכים להיות העם היחיד שאין לו זהות משלו, אנחנו רגילים. כל העולם, כל אחד הצרפתים אוכלים צפרדעים והגרמנים עושים את זה וזה. אנחנו הרגיל. וכמו שילדים קטנים תמיד חושבים לשפה שלהם אין מבטא ולכל האנשים, כל השפות האחרות יש מבטא. זה הטיית המקור, הטיית הקרצנות. כשרוצים להיות עם ככל העמים, אתה לא יכול להשוות את עצמך לשניים. דרך אגב, בדיוק הרלבים גילו את זה שנתניהו, לפני כמה שנים נתניהו היה עשה איזשהו סבב שלם בעולם ויצר יחסים דיפלומטיים עם המון מדינות בעולם, לדעתי הוא שלים כמעט את ה-200 שיש. ואלה שקוראים עיתון הארץ, שיודעים שמדינת ישראל היא המדינה הכי מרושעת שיש והכי גזענית שיש, פתאום גילו שישראל היא המדינה הכי גרועה בעולם, אבל יש מדינות הרבה יותר גרועות ממנה. זה כל אחת למדינה שנתניהו באותו רגע עשה איתה הסכם דיפלומטי. מה הוא עושה? הם סוחרי סמים, יש להם, הם הורגים מורדים, הם זה, פתאום נתגלו המון המון מדינות. בגלל שאמרתי ביבי? התגלו פתאום המון מדינות שהן עוד יותר גרועות אפילו מהעם הישראלי. זה מה שקורה שאין היגיון, זה באמת בעיה. הרעיון, האידאל של הציונות הזאת שרוצה להיות עם ככל העמים, היא לוקחת כל כך הרבה סתירות, אבל הסתירה האולטימטיבית אומרת ככה: אין בעולם עם שהוא ככל העמים. כל העם הוא מיוחד לשיטתו שלו. עכשיו אם אתה רוצה להיות העם היחידי בכל העולם ובכל ההיסטוריה ובכל האנושות שאי פעם לא היה לו שום ייחוד, ואנחנו בשם הזה אנחנו מכחידים באופן מודע את כל הייחוד שלנו, את הרעיונות הדתיים, את ההיסטוריה, את הכל. זה לא כאילו סתם אנחנו מתעסקים עכשיו בפרדוקסים וזה הרתעה על איזשהו היגיון, אנחנו חיים בחוסר היגיון בזה. עכשיו, גם אם נגיד המטרה הזאת כן הייתה ראויה, אז לא היית עדיין יכול להתחמק מהייחוד, כי אז היית העם היחידי בכל העולם, בכל האנושות כולה, שאין לו ייחוד, ואז הוא שוב פעם ייחוד. אני תמיד, לפני הרבה שנים, כאילו, שמתי לב שכל אחד מנסה להבליט את עצמו להיות מיוחד, שהתחיל הפייסבוק, כל אחד כאילו הבליט את המיוחדות שלו השתדל להראות הכי מיוחד שיש. אז אני כתבתי כאילו, אני לא, אני הבן אדם היחידי שלא מיוחד בעולם. ואז אנשים אמרו לי, לא, לא נכון, למה את אומרת את זה מיוחדת? כאילו, לא, אנשים אין להם אינטואיציות לפרדוקסים. עכשיו, זאת השאלה האחרונה, ויש שאלה לדעתי המשמעותית כאן, קיבלתי קצת רמז מהרב חיים, וקצת מאוחר מדי. השאלה היא, האם ניתן יום אחד להגיע ולחשוב על חברה כלל אנושית אוניברסלית שחיה יחד בהרמוניה?
וואלה.
אוקיי. אז אני לא יודעת, אבל אפשר לשאוב כמה רמזים מהתנהלות האנושית עד כה. לא צריך ללכת רחוק, בשנות ה-50 לאור כמה ידיעות מברית המועצות, נפרדו פה לנצח קיבוצים שהיו בעצם קבוצה קטנה ומאוד מודקת, קיבוצים והמשפחות שלהם נפרדו על מריבה, על שאלה פנים אידיאולוגית של אידיאולוגיה שתגלה ברעיון שהעולם צריך לחיות בשלום נצחי ובאחווה בין כלל העמים כולם. עד היום הם לא מדברים, כי יש קיבוץ צילום וקיבוץ מפולם. אולי כאילו בואו נמתן קצת את ה...
יותר.
עכשיו, הזכרנו את שירות והשתלמות, וכדי לאחד את כל העולם תחת כל האנושות יחד, את חייב איזושהי אידיאולוגיה. עכשיו, כל האידיאולוגיות, כמו שכבר אני מקווה שאולי קצת רמזתי, הן מובילות לשלמות ולמוחלטות ללא השתלמות. וללא השתלמות, באמת, אני מסכימה, כאילו שאין קיום, אין אפשרות לשינוי, אז אין חיים. עוד משהו.
ספינוזה לא היה אוהבת.
מה?
ספינוזה ממש לא היה אוהבת מה שאת אומר.
אז בסדר, גם אני לא כל כך אוהבת מה שהוא אמר. שפינוזה הוא מופלא, אבל הוא שייך יותר מדי לדעתי לסכולסטיקה הנוצרית, כי הם כולם פשוט נובעים מאריסטו, ויש חיים גם אחרי מעל הלוגיקה. עוד דבר שמאוד חשוב, אני חושבת שאולי כן צריך לדעת אותו, ואני לא שמעתי אותו אף פעם בכל הרבה מאוד שיעורים, שיעורי תיאוריות חברתיות. ואי אפשר לחמוק מזה. ככל שהאידיאל של האידיאולוגיה, כל אידיאולוגיה שלי, לא משנה מה, כל אידיאולוגיה, ככל שהאידיאל נשגב יותר, כך באופן ישיר, ביחס הפוך, חיי אדם הם הופכים פחותים יותר. אנחנו רואים היום את ההירואיות המדהימה של החיילים שלנו, שממש מקריבים את חייהם בכל יום ובכל רגע בתנאים קשים, עזבו את הכל והתגייסו להגן על מדינה אחת ספציפית מקומית, המדינה שלהם. כשאתה מבטיח לאנושות, כמו שקרה לא פעם, פעם אחרונה זה היה הקומוניזם המרקסיסטי, אתה מבטיח לאנושות אידיאל שלכאורה ניתן להשגה של שלום כלל עולמי ונצחי באחווה נצחית, אז כל מי שעומד בדרכו, בדרך של המהפכה להגיע ליד, הוא אויב האנושות לדורותיה, ולכן כאילו חייו שווים ביחס ישר להבטחה, זאת אומרת כלום בריבוע, ובאותה מידה גם חיים שדור המדבר של האנושות עכשיו, כמה היא? 7-8 מיליארד? בסדר, ניפטר פעם אחת מאנושות אחת, ואז נתחיל מחדש ונבנה את זה כמו שצריך. ואני יודעת שיש אנשים שכבר חושבים ככה, ואני יודעת שיש גם אנשים שהם בעמדות לעשות שינוי שגם חושבים ככה. עכשיו אני שומעת את זה באוניברסיטה, אנשים שחושבים ככה למרבה המזל הם מחפשים בדרך כלל.
את מאמינה בקונספירציה של דאבוס? זה מה שהם מנסים לעשות?
זה קונספירציה שאתה קורא ושומע מה שהם בעצמם מפרסמים. כן, רוצים להבין מהר מאוד מה זה פסיכופתיות? פשוט תחפשו את הכתבים של הפורום הכלכלי, הכתבים של ארגון הבריאות העולמי, זה באמת כאילו טקסטבוק פסיכופתי. אבל למרבה העזבה, באמת יש להם כוח, הם מצליחים לחזור. השאלה היא, אם אחרי כל מה שנאמר, אם היהדות היא אולי יכולה באיזושהי קונסטלציה בכל זאת לאחד את האנושות באיזשהו שלב, קצת רגע לפני שיגיע המשיח, נכלל איזושהי הרמוניה אוניברסלית. אני לא הייתי בונה על זה, לא עם האנושות שאני מכירה, והאמת היא שגם הניסיון להביא להרמוניה כזאת הוא מסוכן, כי הוא אידיאל שעלול לרמוס את חיי את הערך של חיי האדם. אני חושבת שההשתלמות התמידית, החתירה התמידית להשתלמות, שזה אבולוציה ולא רבולוציה, מתוך הנחה שתתכן יום אחד הרמוניה כלל אנושית אוניברסלית, שזה מה שנראה לי כמו הרעיון שהמשיח יבוא, אבל אי שם באופק אינסופי, ואנחנו כל הזמן צריכים להשתפר, להרבות, כאילו להשתלם יותר ויותר בטוב, ואז להתכונן לזה, כאילו לקדם את ביאת המשיח, אבל לא כמו שהמרקסיסטים עשו, לזרז את חבלי מהפכה, אלא, ואני מאמינה באופן אישי, ובמיוחד אחרי שערכתי את הדבר הזה חשיבה אוניברסלית, שאני אישית חושבת שכל אידיאולוגיה וכל תיאוריה חברתית היא מלכתחילה פשע כנגד האנושות, אז אני חושבת שהרעיון האוניברסלי שהיהדות כן הנחילה לעולם, מרבה רעיונות שהנחילה לעולם, זה הרעיון שהתיקון הוא עצמי, שאני צריך להתפתח, אני צריך לוודא שאני עושה את הטוב, אני צריך לשמור את עצמי, לא לתקן את זולתי, אני צריך לתקן את עצמי. ואני יכולה להבטיח שהעבודה הזאת לא נגמרת, זאת אומרת התיקון הוא יכול להיות אינסופי. אז אני חושבת שאם אפשר להנחיל רעיון אוניברסלי אחד לאנושות, לזרוע זרע אחד, לכאורה לא מסוכן, לא קובע איך תראה החברה, איך תראה הכלכלה, מה אנשים צריכים להגיד, מי פוגע במי, מוסר, שום דבר. לחזק מאוד מאוד את הרעיון של האחריות האישית, אני חושבת שזה ינחיל, אם האנושות יכולה לחיות בהרמוניה יום אחד, אולי זאת תהיה הדרך הכי עם הכי הרבה סיכון. תודה רבה.
תודה רבה. אני מציע אולי שניתן כמה דקות לשאלות לפני שאני פותח. או כן, כן, בבקשה.
אני דיון קורא עם דברה ממש ציוני, שתקל להתנגיד, כן? ואת פריות שפיות את דברות חבלות, דברות החבלות, דברות הגדולות, הגדולות המקוריות או רציות. עלה לזה, למה יהודי למתן מה שנקרא תורה? ולשאר אותה, זה שבע מוצאות מנהלות. עכשיו הם לא תמונות כמה הדבר הוא במתן, בגלל ששבע מוצאות האלה, הן משתתות על בסיס של מוצר, של תיקון עולם, של כל דבר שאולי נכון לשאול את ההחקרת המתקדת. איפה קפה שתהיה לך?
איך קוראים לך? פעם תקשיבה. איך?
כרמית.
אז כרמית, כאילו, איפה היית שבדיוק שאלתי את השאלה האם היא תכין ערכים אוניברסליים וקיוויתי שזה בדיוק מה שתגידו. אוקיי, אז בעניין, אני חייבת לענות לך שתי שאלות. א', אני כתבתי לעצמי את זה, דילגתי על זה, אני חייבת להתנצל, כשאני אומרת אלוהות, אני מדברת על מה שנקרא אלוהות של פילוסופיה מכורה, זאת אומרת, זה. כי אני חילונית ואין מה לעשות, זאת אומרת, אני לא בן אדם אמוני. לעניין מה שאת אמרת, אני מכירה מהרב את קיומם של שבע מצוות נוח. העניין הוא כזה, גם בני, אנחנו יכולים להאמין שתורת האמת ניתנה לנו, ואנחנו יכולים גם לדעת את זה, גם אם זה נכון באופן מוחלט על פי כל פרמטר. זה לא אוניברסלי כל עוד כלל האנושות לא חושבת ככה. וזה אחד הקריטריונים של אוניברסל. זאת אומרת, כלל האנושות יכולה לשגות... מה?
אני
רוצה
את הניבה, כשאני פעם הכרתי מישהו הכיר את הגדירה בעולם את
לא מנכן בעלי,
אתה
נשכה, נמצא אותה אישית, אבל כל העולם, לא כל העולם הוא בשלטה, לא נשכה, תראה לו. שגיע באותו כמו אותה רב.
נכון.
זה נכון שאנחנו הנחלנו את לא תרצח, אבל הכנסנו בזה גם כן איזשהו בג. לא תרצח זה לא תהרוג סתם. כל אחד יחיד, מה זה סתם? מה סתם?
נכון.
טוב, אני רוצה, קודם כל, יש קופה בחוץ בשביל לתרום לקפה שפירה, מי שרוצה. כן, זה אפשר לעשות קמפיין. טוב, האמת היא שממש נהניתי, כי כל משפט שגלי אמרה, עורר אצלי עוד משפטים וכדומה, אני יכול למשל לזכור איזה משפט של אלף בית יהושע. אלף בית יהושע כידוע סבר, כתב ספר בזכות הנורמליות. הוא הסביר מה זה העם היהודי, העם היהודי הוא עם לא נורמלי בגלל שהוא בגלות, הוא חוזר לארץ, הוא נהיה נורמלי. מה זה להיות נורמלי? זה להיות חילוני. זה ההגדרה שלו. והייתי איתו באיזה פאנל, הוא ישב לידי ואני ישבתי לידו. והיה שם מישהו שאמר, אולי נדבר בגנות הנורמליות. אז כמובן הוא שוב דיבר בזכות הנורמליות, ואז הוא הצביע עליי ואמר, הוא לא נורמלי. למה הוא לא נורמלי? כי הוא רוצה לתקן את העולם. כי יש לו כמה גויים ששומעים אותו, אז הוא לא נורמלי. עכשיו, אני הבנתי מזה שההגדרה של נורמליות, בעומק העומקים, הכוונה להיות אגואיסט. אל תחשוב על אחרים, תחשוב רק על עצמך. אם אתה מתחיל להיות אלטרואיסט, אידיאליסט, אתה מסוכן, ובהחלט יש הרבה סכנות באידיאליסטים. זה אני בהחלט מקבל. אני רק רוצה, גם כשדיברנו על האחר, האחר הוא אני, זה היה ניסיון כושל לחכות את הפילוסוף עמנואל לוינס, שדיבר הרבה על זה שהזהות שלי מוגדרת על ידי הכרתי את האחר וכדומה.
אבל אני חייבת להגיד שלוינס אמר לפחות, תניחו לאחר להישאר באחריותו, וזה עבר מאחר הוא אני, וזה מה שאנחנו לא עושים.
נכון, עכשיו, פעם אחת שאלו את לוינס, זה דבר שלא, אולי לא כך ידוע, שאלו אותו, תגיד, האחר, זה הפלסטיני? הוא אמר, יש גם מי שצודק ולא צודק. עד כאן דברי קודשו. לא, אני מקווה שאנחנו הצודקים. כן, בסדר. שמותר להיות עם סובייקטיביות שאיננה מכירה בלגיטימיות של הסובייקטיביות של השני. יש דבר כזה. כן. אני בהחלט מסכים, אני פשוט לא... כל מה שכתבתי לעצמי, הרבה מאוד הערות, אבל... הייתי רוצה להתרכז בדבר אחד. הטענה שיהדות קוסמופוליטית זה ביטוי שסותר את עצמו, או יהדות אוניברסלית זה סותר את עצמו, כי אז מספיק ביטוי אחד, זה באמת נכון. אפשר להגיד רק יהדות. ויהדות פירושו אוניברסליות. ואני רוצה להסביר למה. כן. אני חושב שבשיח המאוד מלומד ששמענו כאן, חסרה הבחנה שמניתו הרב אשכנזי היה רגיל לעשות בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות. הקוסמופוליטיות היא באמת טענה של כוליות, ובהחלט יש פה יסודות גם של ספינוזה, של אריסטו וכדומה. זה מין ניסיון להקיף את הכל, והניסיון להקיף את הכל מוחק את הזהות הפרטית. האוניברסליות בגרסתו של מניתו היא דווקא בגלל שאני ייחודי, אני אוניברסלי. בדיוק כמו שבטהובן הוא אוניברסלי, כי יש לו משהו למכור. לעומת, למשל, אם בטהובן היה מנסה להיות מוצרט, אז היה יוצאת מזה קקופוניה. זאת אומרת שדווקא הייחודיות באה מתוך ההכרה באוניברסליות. וכמו שלוינס היה אומר גם, הרעיון של עם סגולה, של עם נבחר, זה הבסיס לסובלנות. כי אם אני נבחר, אני לא דורש ממך להיות כמוני.
כן, אבל זה לא סובלנות כלפינו.
כלפינו, לא, ברור. אני נדרש מאוד להיות עצמי. כן, היה פעם, בזמנו סרטר כתב ספרון על השאלה היהודית, הוא אמר, היהודי זה המצאה של האנטישמי. היהודי לא קיים, זה האנטישמי שהמציא אותו. אז באמת, בכמה חודשים לאחר מכן, לוינס פרסם חובר, פרסם מאמר הנקרא "L'être juif", הזהות היהודית. אני לא יודע, אין לזה תרגום מדויק בעברית.
הוויה.
הוויה היהודית, כן, "être", כן, נכון, אפשר להגיד, הוויה היהודית. עכשיו, מה שבעצם מקשה על כל הדיון, ובאמת של ההגדרה של הזהות, זה שאנחנו העם היחיד שבערך כל שבוע וחצי מקיים איזשהו כינוס בהגדרת הזהות היהודית. כלומר, כן, זאת אומרת, זה מאוד מעניין שלא הצלחנו לדעת מי אנחנו, ולוינס שוב היה אומר, כאשר אדם עוסק בהגדרת הזהות היהודית, סימן שהוא כבר לא שם. ואם נלך לפי בעצם תורת שלושת המחנות שהרב קוק מדבר עליהם בספר אורות, שיש קבוצה בחברה שעוסקת בקודש, אחת בלאום, השלישית באדם, אז אפשר לומר שגם היהודי, יש יהודי שרואה את הזהות היהודית שלו כדת, יש מי שרואה את הזהות היהודית שלו כלאום, ויש מי שרואה את הזהות היהודית שלו כמשהו קוסמופוליטי כללי. והאמת היא ש אי אפשר, אני חושב, לצמצם את הזהות היהודית לא לזה ולא לזה ולא לזה. אם נשתמש במונחים תנכיים, זה הבחנה בין יעקב, ישראל, ישורון. יעקב כדתי, ישראל כלאומי, ישורון כאוניברסלי. והייתי אומר שהשאלה האמיתית היא, כאשר אדם הוא פרטיקולרי, האם מה שהוא בתור פרטיקולרי יש לו מה לתרום לעולם? עכשיו, יש ביטוי נפלא בתלמוד על הפסוק, ואתם צוני צון מראיתי, אדם אתם. חז"ל אומרים, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז מה הם כן קרויים? אז רבנו תם ענה, הם נקראים האדם. בסדר. אבל אני בזמנו שאלתי את דוקטור אברהם לבני, זכרונו לברכה, גר צדק, שעבר מהנצרות דרך האקזיסטנציאליזם, בסוף הגיע ליהדות, למד אצל הרב קוק. שאלתי אותו, תגיד, אתה שאתה מדבר כל הזמן על יהדות אוניברסלית וכו', איך אתה חי עם המשפט הזה, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם? ענה לי, המשפט הזה הוא המשפט האוניברסלי ביותר שראיתי אי פעם. וזאת למה? משום שזה אומר שהזהות הישראלית היא האדם. כלומר, אתה משרת את האידאל הכלל אנושי, אבל אתה כל כך משרת אותו שזה מייחד אותך. או נגיד, כפי שאמר פעם איזה סופר יהודי צרפתי, אדמונד מנדל, אמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. כן, עכשיו, הפרדוקס המובנה הזה, זה כל כך יהודי, אני מת על זה. עכשיו, הייתי אומר שגם, אנחנו כאן ניגשים כאן לשאלת הגדרת האהבה. כן, הרי אחד הערכים תגידי לו שאני לא פה.
שישתקתי.
בסדר. אחד הערכים, אני אומר, מקובלים בעולם בכללו, זה האהבה. אצל מי שיש לו ערכים כמובן. שמה זה לאהוב? לאהוב, פירוש הדבר, לבחור, להעדיף. אם אני אוהב את אשתי, אז אני אוהב אותה יותר. אני בחרתי בה לעומת כל הנשים שיכולתי לאהוב. זאת אומרת, ואז אם אני מסוגל לאהוב את אשתי, אני מסוגל אחר כך את האהבה הזאת להקרין, להפיץ, ואז אני אוהב את הכל. השאלה, עכשיו, עוד נקודה, לפני שאני נכנס לנקודה עיקרית מבחינתי, השאלה, מדוע יש כל כך הרבה חוסר היגיון בשיח הישראלי? מסיבה פשוטה, כל בני אדם זקוקים לדת. ואם אתה תדרוש מן האדם להיות רציונלי, אז הוא נכנס למצוקה נוראה, בגלל שכאשר יבוא מישהו אחר לדבר איתו בשיח רציונלי, הוא יודע שהוא עלול מאוד להפסיד. ולכן הוא מעדיף איזושהי מיסטיקה, איזושהי דת שכמה שיותר תהיה לא רציונלית. עכשיו, ברוך השם, אנשים מצאו משמעות לחיים שלהם. כל מוצאי שבת הם יכולים להניף שלט. לא, שלט, אתה מניף שלט. כן, עכשיו, זה בכלל לא משנה מה כתוב בשלט. אבל לפחות זה נותן משמעות לחיים.
זה משנה מה כתוב בשלט, כי בעצם אתה רואה אדם מחזיק שלט, אבל בעצם השלט שמישהו אחר כתב לך אותו, הוא מחזיק אותך. השלט זה המהות, אתה המחזיק.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. כלומר, יש פה מחיקה של הזהות האנושית. עכשיו, הייתי אומר ככה, השאלה שאותי מטרידה, וזה מסביר בין היתר מדוע אנחנו מקיימים את הסדרה הזאת על ערכי האומה וכדומה, וחלק גדול מהפעילות שאני משתדל לקדם, לא רק אני, האחרים גם, זה השאלה של היהדות כרלוונטית. כן, הייתי פעם באיזשהו כנס של רבנים, רציניים מאוד. טוב, הם רבנים. והדיון היה דתלשים. דתלשים, אנשים שעוזבים את הדת, איך מתמודדים עם זה? אז אמרתי לאחד הרבנים החשובים שהיו שם, אולי תשכנע אותי שהיהדות זה נכון? הוא היה בהלם. אז הוא אומר, כן, מה זאת אומרת? אנחנו עם סגולה, השם בחר בנו. אמרתי לו, אתה יכול לשכנע אותי שזה נכון? אם אתה לא משוכנע, אין לך מה לומר, אז ברור שאף אחד לא ישמע לך. כלומר, הגורם המרכזי לזלזול ביהדות הוא גורם אמיתי. התחושה שהשיח היהודי איננו רלוונטי לשאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם. כלומר, אתה בא להגיד לי להניח תפילין. למה? זה פותר את בעיית הרב בעולם? אם זה לא פותר את בעיית הרב בעולם, לא מעוניין להניח תפילין, בשביל מה? מה, בגלל שאני אוהב פולקלור? בגלל שזה מזכיר לי את סבא שלי? בגלל שיהודים היו מוכנים להסתכן בשואה כדי להניח תפילין? כל זה שייך לפולקלור, שייך לרגשנות, אבל זה לא רציני. ולכן באמת השאלה היא, האם כשאנחנו עסוקים ביהדות, אנחנו באמת באים עם מסר אוניברסלי שאצלי זה לא מילת גנאי. כן? כלומר, אני חושב שדווקא שהאוניברסליות מראה על איזושהי אכפתיות. מה שגדול ביהדות, מהבחינה הזאת, זה שהיא דורשת מן האחרים שום דבר. כלומר, מה שדיברנו כאן על שבע מצוות נוח, שבע מצוות נוח הן על דרך השלילה. אל תהרוג, אל תנאף, אל תעבוד עבודה זרה, אל. ומה כן? טוב, זה הגוי יגיד מה כן. כן, זה נקודה מאוד משמעותית. עכשיו, לומר את האמת, היום אנחנו נתונים במצב של תזוזה של לוחות טקטונים מבחינה תרבותית. ממש. העולם יצא מאזור הנוחות שלו. והשאלה היא, בתוך כל הבלגן העצום הזה, בתוך הקולות המושמעים, האם לנו יש משהו לומר? אני רוצה להזכיר מה שאמר בזמנו הפילוסוף רוסו. לא לבלבל עם יוסף רוסו, האורך של עולם קטן. לא, זה לא קשור. כן, ז'אן ז'אק רוסו אמר לפני 400 שנה, אמר, באוניברסיטת הסורבון, שהייתה אז אוניברסיטה דתית, ברור למעלה מכל ספק שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. באותה מידה של ודאות, ברור לרבני אמסטרדם, זה מה שהוא שמע עליהם, שאין לזה כל קשר. לפיכך, אני סבור שלעולם לא אבין את היהודים. כל עוד שלא תהיה להם מדינה משלהם, עם אוניברסיטאות ובתי מדרש, שבהם הם יוכלו להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר. עכשיו, אחרי 2000 שנה, חזרנו, יש לנו מדינה, יש לנו אוניברסיטאות, יש לנו בתי מדרש, ואנחנו יכולים לדבר בלי פחד, ואין לנו מה לומר. אין לנו מה לומר. וכל מה שיש לנו לומר זה שאנחנו כמו כולם, זה נכון. עכשיו השאלה היא שכאן עולה, האם הזהות היהודית זהה למושג דתיות? למשל גלי אמרה לנו משפט שמאוד אהבתי, אני חילונית, אין מה לעשות, אני לא אדם אמוני. מצוין. זאת אומרת שאלוהי ישראל הוא לא אלוהי הדתיים, הוא אלוהי כולם. ואם אתה רוצה שיהיה לך מסר שיוצא מציון, הוא צריך להיות ביטוי לסינתזה הדיאלקטית. את אוהבת את המילה סינתזה דיאלקטית? סבלת מזה.
דיאלקטית בינינו.
כן. זה צריך לצאת.
אני מעדיפה פרסופוזיציות מטאפיזיות. תלמידה של הנרי.
טוב, בסדר. לא, כי יש לך איזשהו עבר הגליאני.
לא, חס וחלילה. יש לי עבר בפילוסופיה. אני רוצה להשתתף כאן ודווקא להגיד לטובת העניין משהו.
כן, בבקשה.
ב-67, מיד אחרי ששוחרר ירושלים, יצא סופר צעיר שאך לא הכיר אותו בשם עמוס עוז, וכתב בעיתון הארץ את השורות האלה. לא נוצרה אבן בעולם שהיא יותר קדושה משיער ראשו של הנער. זאת אומרת, שום אבן של ירושלים, של העיר העתיקה, של הכותל, לא שווה אפילו את שיער הראש של חייל שלנו. כשזה נשמע, לציבור חילוני זה נשמע מאוד נכון. ענה לו סופר משורר יותר ותיק ממנה, אתה מכיר את הסיפור?
לא.
גם בעיתון הארץ ב-67 נתן לאלתרמן ואמר לו כך, זאת הייתה נבואה. הוא אמר, אם לא תהיה אבן, גם לא יהיה הנער. עכשיו, אחרי 50 שנה, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים מה קרה. עד כמה אלתרמן צדק. כאילו, אני באופן עקרוני, בפרקטיקולרי, גלי, אני לא אכפת לי מהאבן. אין לי רגשות. אין לי רגשות רגליגיוזיים, אז אני לא אכפת עם האבן. אבל מה שקורה זה שמאחר שהאבן שהיא מסמלת, היא אבן בתוך חומת האמונה היהודית, היא סמל של זהות שלנו. עכשיו, כשאתה מאבד את הזהות שלנו, אתה פתאום מגיע למצב שבו המתכל של מדינת ישראל מתגאה בכך שהוא עשה את הדבר המוסרי לסכן חיילי גולני שהוא שלח אותם לסכן את החיים הקדושים שלהם רק בשביל דבר אחד שהוא אפילו יותר קדוש מהחיים שלהם, זה הגנה על הציבור שלנו, ובזבז את החיים שלהם למען החיים של אוכלוסייה של האויב בעת מלחמה, כי מה זה משנה, אין אבן, אז זה בן אדם, זה בן אדם, זה חייל וזה נגיד אישה, אז אישה יותר חשובה מהחייל, מה זה משנה שמי החייל? עכשיו, אני כתבתי את זה לפני כמה שנים, עד שעכשיו אנחנו מגלים עוד שלב אחד, עוד יותר גרוע, בזה שהפרקליטות שלנו כאן, עד כדי כך התבלבלה מרוב שאין את האבן שהיא קיבעה בעצם את המושג מי אנחנו, מי לנו ומי לצרינו, למי אנחנו שייכים ומי זה האויב, שמעמידה על הדין גיבורים שבאו להציל בעצם השביעי לאוקטובר יהודים על רצח נוחבות. וזה כמה שאלתרמן צדק, וזאת הרלוונטיות של היהדות, וזה מה שאני מבינה גם בלי שום רגש דתי. אני מבינה שאם לא תהיה האבן הקדושה הזאת, אם לא יהיו תקשים, התקסים האלה שנראים לי גם כמו ממבו ג'מבו, נחת תפילין,
אז גם לא יהיה הנער ולא יהיה המדינה ולא יהיה שום דבר. לכן אני מוכנה לבוא להרביץ מכות לאנשים שבאים להרביץ לאנשים שמניחים תפילים.
יפה. כן. רק שהטקס של הנחת התפילין מבחינתי הוא מעשה אוניברסלי, ואני לא אפתח כאן את השיעורים שבהם אני מסביר מדוע בעיית הרעב בעולם תיפטר על ידי הנחת תפילין. אבל זה לא אמונה מיסטית, זה לא אמונה תפלה, יש היגיון מאחורי זה, אבל בואו נעזב את זה. אני רוצה אולי לקרוא לכם בקצרה פרק קצר באורות הקודש.
גם אני בכלל. פרק קצר באורות הקודש.
רגע, את הבאת שלמות והשתלמות.
נכון.
לא, בסדר, זה לא...
אותו דבר, כאילו...
לא, 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 זה בסדר, בסדר, בסדר. כן. אגב, סתם ככה, המושג של שלמות אצל אריסטו, זה מה שיש לו גבולות. כך הוא מגדיר. והמחוסר, הפרון, המחוסר גבולות, זה יציאה מהנוחות, זה משהו לא שלם, כן? נכון, נכון. כן, זה מאוד שונה מהיהדות. אגב, סתם ככה, עד כמה שאני זוכר, בדקארט, אתה טוען, מבינה יותר ממני בזה, אבל דקארט לא אמר שההוכחה למציאות האל היא שלמותו, אלא אינסופיותו. כמה שאני מבין.
מה שאני יודעת מהתרגומים שאנחנו למדנו מהם, שמדובר באידיית השלמות. מאיפה מגיעה אידיית השלמות אם לא ראינו אף פעם שלמות?
כן, אבל יש גם מושג האינסוף, שאומר, טוב, בסדר, לא...
נביא עוד כמה הוכחות.
בסדר, לא ניכן, אפשר לעשות על זה סמינר, כן? בסדר. אוקיי, רק משהו קצר מאורות הקודש. יש שאושר שירת נפשו. ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. אני מבסוט, סוף סוף פגשתי את עצמי. ויש שהוא שר שירת האומה. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי ולא מיושבת יישוב אידיאלי. שואף למרוא מעוז, והוא מדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה ומשתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות ותאורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. כלומר, זה אדם ששמחתו ועצבונו תלויים במצב האומה. ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם ועוד צלמו. שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה, וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. היה פילוסוף אחד שאמר שהוא לא יכול להרגיש בן חורין כל זמן שיש אדם אחד בעולם שהוא לא בן חורין. כלומר, הוא באמת שר את השירה השלישית. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב התנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, עם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. אני חושב פה על רבי מנשה מאיליה, תלמידו של הגאון מווילנה, שאמר שהוא מרגיש צער כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאבן חוסמת את דרכה. עכשיו, לכאורה, זה יפה, לא מה שקראתי. נחמד, לא? אבל תתרגמו את זה לאידיאולוגיות, זה הופך להיות נורא. כל אחד יאשים את השני, אתה גזען, אתה משוגע, אתה... בקיצור, אפשר פשוט לקחת פה אינדיבידואליזם, לאומיות, הומניזם, אקולוגיות, הכל. ואז איך כל אחד מוכן לזרוק אבני בליסטראות על השני? אז מה עושים? עם איזה שירה להזדהות? ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת. וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנימים את זמריהם, זה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל סעלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. אז בעצם הוא לא המציא שיר חמישי, הוא לקח את כל השירים וזיווג אותם. והתמימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל. בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלה, ישראל, שיר אל, אותם אותיות, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר השירים, כלומר זה שיר, לא שיר נוסף, אלא זה השיר של השירים, אשר לשלומו, למלך שהשלום בין השירים שלו. אז בעצם יש פה איזה מין שאיפה, שאני חושב שהיא גם האוניברסליות, כלומר היהדות. עכשיו, בואו ננסה להוריד את זה לקרקע, פה מתחילות הבעיות.
אז על זה אני רוצה להגיד שמאוד דומה לג'ורדן פיטרסון אומר דבר מאוד דומה, והוא מפשט את זה לקונקרטי. מה שג'ורדן פיטרסון אומר זה, מה זה חיים מלאים? אתה קודם כל לוקח אחריות על עצמך, ואתה מקים משפחה, ויש לך עוד מעגל, כאילו, אתה, יש מעגל סביבך, כמו קוסמוס כזה, המעגל שאתה מסתובב סביבך זה האחריות שלך למשפחה והמשפחה שלך, ואז יש את האומה ואת החברה, ומבחינתי גם את הקוסמוס. וזה לא שאתה אומר לעצמך שאני לא יכול להיות בן חורים עד שהבן אדם האחרון, הבעייתיות, התולעת הזאת שסובלת, יש חיה שצריכה לאכול אותה כדי לחיות. זה תמיד ייכנס לסתירות בקוליות. לכן, מה שפיטרסון מדבר עליו זה שאם האדם אמור לדעת לאזן את כל המעגלים של חייו שלו, כל אחד, הוא לוקח אחריות בגודל שהוא יכול לקחת אותה. כמו שאנחנו דיברנו קודם, זה שסוף סוף כאילו גמרנו לגדל את הילדים והכל, אז לקחנו לעצמנו את מכון ז'בוטינסקי, או את פורום קפה שפירא, פתאום לוקח עוד אחריות. אתה לא מתקן את כל העולם, אתה לוקח חלק, לאורך כל המעגלים, אתה משאיר אותם באיזון, אתה לוקח חלק בסיוע למשפחה שלך, בסיוע למדינה שלך, וגם בסיוע לעולם, אבל אתה לא מתקן את כל העולם, את החלק שלך.
טוב, זה מזכיר מאוד את הסיפור החסידי על אותו אדמור שאמר שהוא חשב לתקן את העולם כולו, הוא ראה שלא יכול, אז רק את בסוף הגיע לבני משפחתו, בסוף הבין שהוא צריך לתקן את עצמו. אבל האמת היא שייתכן גם לקרוא את זה אחרת. בהתחלה אני חשבתי שאני יכול לתקן את עצמי, ראיתי שאני לא מסוגל, אז אני התחלתי לתקן את משפחתי. ואני רואה שאת משפחתי אני לא מסיר, אז מנסה את האומה, לא, את האומה לא, אז בסוף אני מנסה לתקן את העולם כולו, מתוך כך אני אצליח לתקן גם את עצמי.
זה מעולה, כי על זה ג'ורדן פיטרסון אומר, כאילו קודם כל, לפני הכל, תסדר את החדר שלך, לפני שאתה הולך לתקן את כלכלת העולם.
טוב, יש עוד שאלות? כן, כן.
האם אפשר לתקן? ולא להיות תגד, כלומר, כל בן אדם יש לו את המקום שלו. כל אחד אומר, אני עושה הכי טוב שאני יכולה, למה אני צריכה להריג עם הבן אדם אחר, שהוא דווקא הולך על נושא האוניברסלי, או שהוא הולך על נושא הלאומי. כלומר, אני לא צריכה כל הזמן, אני צריכה להיות שלמה עם עצמי, שכל אחד יוצא לו את הנתיב שלו, את הדרך שלו, ולא צריך להתנגח באחרים. זה אולי יביא לנו משהו טוב.
יש גם מלחמת הטוב ברע. יש, וזה, אני חושב, דווקא ביבי. דיבר על כך בקונגרס האמריקאי, אני חושב שהוא אמר דבר מאוד אמיתי. הוא הציב את הנקודה האמיתית של המלחמה. הוא אומר, זה מלחמת הטוב ברע. ומלחמת הטוב ברע נוגעת לעולם כולו. ואנחנו נמצאים בחזית של המלחמה הזאת, ואנחנו פועלים למענכם האמריקאים. ואני חושב שלהיות רק שלם עם עצמי, באיזשהו מקום אני אדיש לסבל של האחר. ואני חושב שהסבל זה דבר מאוד פולני.
אני רוצה לענות לה. עכשיו הרבה מאוד אנשים מדברים, אנחנו עם מפולד, נכון? צריך לאחד את העם. אני כל זאת, אנשים באים אליי ואומרים לי, גלי, יש לך את הפורום, תתחילי לעשות צעדים לאחד את העם. אני רוצה שתעזרי לי לאחד את העם. כל אחד מהם אני אומרת, תעשה לי טובה, אל תאחד את העם, אנחנו מספיק מפולגים גם בלעדיך. כי כשאתה בא לאחד את העם, אתה חייב לאחד על איזשהו משהו, על המנהיגות שלך, על הרעיון מסוים או משהו כזה. ואז מה שקורה, שכל מי שלא רוצה לקחת חלק ברעיון שלך, אז מה, הוא אויב או אחדות? אז הנה, יצרנו עוד מריבה על הרעיון של האחדות.
יהיה אפשר לראות
משפחה
פשוט?
מה?
כן, אבל הנוכבות לא רוצות שתהיה משפחה. זה העניין. כן.
כמו במשפחה, אולי, כאילו, השאיפה לנו לאחד שכולם יהיו אותו דבר, ששמית זה, אנחנו חוזרים על אותו דבר, על אותו רעיון, אלא ללמוד, לקבל ולא לשפוט ולהיות בנוח עם אנשים שהם שונים ממנו ושהם אחרים ממנו ושהם חשבים אחרת.
אוקיי.
אבל אם היינו מצליחים להגיע לשיח, לפחות לשיח בינינו, בין האנשים שהם רעיונות שונים או מתנגדים, זה כבר...
סליחה, למה לא לשפוט? למה לא לשפוט? מה, אין לך עולם של ערכים? את לא יודעת מה טוב ומה רע? את יכולה לשפוט.
יש לפעמים, זה לא, יש רעיונות של מתנגדים שלא אחד יותר טוב מהשני.
לא נכון, יש זהויות שונות, אבל רעיונות יש אמת ויש שקר. אני חושב שזה אחת הבעיות שלנו. מרוב שאנחנו רוצים לקבל את הזהות של השני, אנחנו גם מוותרים על אמת.
למשל, בין חילוני ודתי.
נו.
אז אתה תגיד, אתה לא חושב כמוני, אני חושב, אתה בשקר.
לא, אני חושב שגם הדתיים יש בהם אמת. אני חושב שגם בדתיים יש אמת. אז זה בדיוק המשימה של הדיאלוג, שבעצם להכיר בלגיטימיות של הזהות של השני, ולהכיר מה טוב בשני, וממילא גם מה רע בשני. אני חושב שיש הרבה טוב גם אצל הדתיים, בהחלט.
אבל זה, אם אנחנו היינו מצליחים בתוך החברה הישראלית להתקדם במישור הזה, זה אולי גם המסר לעולם, שהרי אומרים במלחמות, הבסיס של כל המלחמות זה הפחד מאחר, זה אנחנו נגד האחרים.
נכון, זה משהו אחר.
אנחנו פה, בינינו לבין עצמנו, מצליחים לגשר או למצוא אותה.
כן. לא, זה אני מסכים.
אז אנחנו, את המסר הזה או את המסר...
אין שום בעיה, רק האמירה שאני מתנגד אליה, זה האמירה שלכל הדעות יש ערך, ואי אפשר להגיד שזה יותר טוב מזה. לא נכון.
אתה באת אליי לפורום קופי שפירה לפני כמה שנים, לדבר בזכות הפוסט-מודרניזם, וזה הדבר...
לא. אני דיברתי, רגע, אם כבר אני הואשמתי פה, אני לא דיברתי בזכות הפוסט-מודרניזם, אני דיברתי בזכות הפוסט-פוסט-מודרניזם. כלומר, לא, זה מדבר מאוד חשוב, כי הרי אם אנחנו בתפיסה דואלית, יש או פוסט-מודרניזם או שמרנות, והשמרנות יש לה חסרונות שלה גם כן. צריך להבין שאם יש תופעה חדשה במציאות, היא מולידה משהו חדש. עכשיו...
זה תינוקה של רוזמרי. לפעמים זה תינוקה של רוזמרי, שזה של השטן.
לא מכיר. כן, אבל אני בהחלט מאמין שאם משהו מופיע בעולם, אז הוא יכול לשמש איזשהו תפקיד. אגב, שאל אותי יהודי חשוב, הרב חיים נבון, שמרן, כן, ממש מתאים לקפה שפירה, ממליץ.
הוא היה אצלכם.
הוא שאל אותי, תגיד, מדוע אתם, תלמידי הרב קוק, כל פעם שיש דעה חדשה בעולם, אתם מאמצים אותה? תשובתי, הוא שאל אותי את זה כמה פעמים בכמה פורומים. אמרתי לו, בגלל שאנחנו מונותאיסטים. זאת אומרת שאם יש אל אחד, אז הוא מצוי בכל. הוא מצוי גם בדברים שאתה מאבחן אותם כטעות, אבל יש תמיד איזו נקודת אמת שמחזיקה אותם. אני זוכר פעם, היה לי תלמיד ששנים רבות היה ברוסיה הסובייטית, איש מדע, אחר כך חזר בתשובה, עלה לארץ, חזר בתשובה, הניח תפילין. ויום אחד הוא אומר לי, את יודע, נשארתי...
עברת בעיה של הרב בעולם?
זה התחיל, כן. אז יום אחד הוא שואל אותי, את יודע, אני חזרתי בתשובה, אבל אני עדיין קומוניסט. אז אמרתי לו, איך זה יכול להיות? כלומר, הרי מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, רואים שזה הכל נכשל. אומר, נכון. אבל, אחרי שהוא חקר את עצמו, הבין שזה מה שנתן לו את הערך של הצדק החברתי. כלומר, ההזדהות שלו עם הצורך בצדק חברתי הייתה מחוברת אצלו עם האידיאולוגיה הקומוניסטית. ולכן, רגשית הוא לא יכול היה להתנתק מזה. עכשיו, אם אני בא אל הקומוניסט הזה ואני אומר לו, קומוניזם זה שטויות, ואני מוכיח לו, זה לא יעזור. אם אני אגיד לו, אתה יודע, אני מבין מדוע אתה שם, אז הוא יגיד, אז גם אתה רגיש למה שאני רגיש, אז אני מוכן לעזוב את השטויות.
זאת אומרת שאתה עובד עליו.
יפה.
כן. יש הופעה וזה בהקשר לאמירה שצריך להתחבן, לתקל את כל הערבים, את כל הדעות, את כל האחרים. אני ישבתי פעם בכזה מין שיח, שדעה שלי לא היה מתוך הופעה משלחת. עשיתי ניסוי. וסיפרתי מהניסיון שלי, תקופה שגרתי בהודו, שיש בניינים שלמים ששמה אסור להזכיר או למכור דירה למי שאיננו צמחוני. להפתעתי הרבה, כולם הזכירו שזה ראוי.
מעניין.
לא מעניין.
כשהדעה של מישהו...
למשהו שכן, אתה יכול להיות פלורליסט כל הזמן שלא אכפת לך מהעניין הזה. כל אחד, אני ממש פלורליסטית שלו.
לא, אבל לא, דעה של מישהו אחר שאיננה מקבלת דעות אחרות, זה בסדר. לי אסור להחזיק בדעה שאיננה...
אז אוקיי, אוקיי, אז מצוין. טוב שאמרת את זה, כן, אני אחדד את זה. אין שום מצב עניינים לוגי, סמנטי, פילוסופי שיכולה להיות דעה שהיא לא מתנגדת לדברים אחרים. זאת אומרת, אתה לא יכול שתהיה לך דעה ושהיא גם תהיה מכילה את כל השאר. זה בעצם, ככה יצאתי מהשמאל, הבנתי פתאום בבת אחד את ה... היה לי מאוד חשוב להיות פלורליסטית. פלורליסטים זה הדת שלי. אני חשבתי שכל האנשים הדתיים האלה הם דוגמטיים, יש להם את התורה שלהם וזה, ואני, יש את העולם הגדול, אני בטוחה, אני נורמלית, אני מקבלת את הכל. בתכלס באמת קיבלתי את הכל, כי רוב הדברים לא היו אכפת לי בכלל. לא אכפת לי מהם. וברגע שאתה נהיה הורה, פתאום אתה מגלה שיש דברים שכן אכפת לך מהם, ואז אתה הכי לא פלורליסט בעולם. אבל מה שקורה זה שאתה, הפלורליזם, ניסיתי להגדיר אותו, כי זה היה חשוב לי, כי זה היה מקור הגאווה שלי ותחושת הערך שלי. אני פלורליסטית. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, תורת הקבוצות במתמטיקה היא מאוד נוחה כאן. כאילו, יש לך, מה זה פלורליסטים? פלורליסטים זה כל אלה שמקבלים, כל אלה שמקבלים, מוכנים לקבל או לשמוע, להשמיע, מוכנים שהשיח ישמיע. אתה לא חייב להסכים עם הדעות, אבל אתה מוכן שהשיח שלך ישמיע את כל הדעות, אז את כל הדעות של אלה שלא מתנגדים, שלא רוצים להשתיק אחרים. אוקיי? זו הגדרה טובה. זאת אומרת, מה זה להיות פלורליסט? זה להיות כזה שמוכן להכיל בתוכו את כל הדעות של כל האנשים והזרמים, שהם בעצמם פלורליסטים, זאת אומרת, לא רוצים להשתיק אף אחד. אבל אז אתה מגלה שבעצם הקבוצה הזאת ריקה לחלוטין, אפילו לא מכילה אותך. למה היא ריקה? כי לכל זרם, לכל אדם, יש משהו שאכפת לו ממנו, ולכן הוא בהכרח משתיק את הדעה ההפוכה. זאת אומרת, אכפת לי לא למות, אז אני אשתיק כל מי שקורא להרוג אותי, אוקיי? אבל אז אני לא יכולה להכיל אפילו את עצמי, בגלל שגם אני מגבילה ומשתיקה את אלה שאני קבעתי שהם משתיקים אחרים, שבעצם זה כולם. ככה שמה שאת אמרת קודם, הפלורליזם, אני באה מהשמרנות של העולם המערבי, של הנאורות, של הפרויקט, הפרויקט ההומניסטי, שהיה פרויקט אדיר וגדול. ובזמנו, אני עוד זוכרת, אני עוד חייתי בתקופה שכן, אנחנו עודדנו פלורליזם, שזה אומר שהדעות של הזולת הן תמיד מתואבות, במיוחד במה שחשוב לי, במיוחד אם זה מתנגד. וזה דרך אגב הכללים של פורום קפה שפירה. תדעו לכם שהדעות של הזולת הן מתואבות, אבל אתה צריך לשמוע אותן. והדעות שלו מתואבות, זה לא אומר שהוא מתואב. עכשיו, הפלורליזם הזה כן עבד, משהו התקלקל, משהו קרס, כל הפרויקט החילוני שלי, שאין לי בית אחר, הבית שלי הוא בית חילוני, אני לא הכניסו בי את האינית של האמונה מטעמי עיצוב, ואז מטעמי חיסכון לא הכניסו עיצוב, זה מה שאני אומרת, אין לי אמונה. אבל אני יושבת כאן בין היתר, כי אין לי בית. הפרויקט שלי קרס בצורה קולוסלית, בצורה מבישה. התרבות החילונית שלי, שאני עדיין מעריכה אותה ומעריצה אותה, מה שהיה פעם, הפלורליזם שאת מדברת עליו, שכן, זה היה נחשב כבוד אנושי, כבוד העצמי שלך, להיות מסוגלת, להקשיב לדעה שהיא סופר מתואבת, לכבד את האדם, ואז להגיד שהיא רעה, להתנגד ולהביע את זה ולנמק את זה, בשביל זה הקמנו את פורום שפירא, תנמקו. זה גם, גם, גם השיח בפורום קרס, כי אנחנו יכולים לדבר בינינו, אבל היריבים, כאילו, שהם באו מהשמאל, אני שומע מה, כאילו, הם באו מהשמאל, הם לא שיתפו פעולה.
אז אפשר לומר שפי מה שאת אומרת, אז אין דבר כזה באמת פלורליזם, כי הכל הוא סובייקטיבי בסופו של דבר. כל אדם באשר הוא בעולם הוא סובייקטיבי.
אני, תראה, השאלה אם יש אמת או אין אמת, לא אני אקבע. אנחנו יכולים להניח שיש אמת, אנחנו יכולים להניח שאנחנו יודעים אותה, אבל בסך הכל הכללי, לפחות ברור לך ולי ולכל מי שכאן, שאנחנו לא יודעים את כל האמת, אוקיי? לכן אנחנו צריכים לשמוע אנשים. אני, אם הייתה אחת, גלי בת חורין, בתקופה שאני הייתי קצת הרבה יותר מדי זמן, נאחזתי בשמאלנות גם שהיא קרסה, אז זה היה מבורך, כי הייתי מקשיבה, ואולי הייתי חוסכת לעצמי הרבה סבל. הרעיון הוא, לא שכולם צודקים, אבל כולם צריך להישמע, ויכול להיות מדי פעם, כאילו מישהו שאומר משהו שאף אחד אחר לא אומר, למשל, אחד בצבא שהיה אומר, הערבים הולכים לתקוף אותנו בשמחת תורה, זה היה, כולם היו מסתכלים עליו משוגע, אבל אם היו מקשיבים לו, זה היה עושה את כל ההבדל. לכן לפעמים המשוגעים הם גם צודקים, לכן אתה רוצה לשמוע את המשוגעים. בנוסף, זה אמר את זה ג'ון סטיוארט מיל. סיבה נוספת לחופש ביטוי, זה שגם אם יש כל מיני מטורפים לגמרי, שיש להם רעיונות מטורפים לגמרי, אתה רוצה קודם כל לשמוע אותם, אתה רוצה לדעת שזה מה שהם חושבים. ב', אתה רוצה לתת להם הזדמנות לדבר, להביע את זה, ואולי הם כשהם ישמעו את עצמם הם ישנו את דעתם. וג', אתה רוצה להיות שם ולתקן אותם. את כל העניין הזה של חופש ביטוי, זה לא איזושהי זכות שניתנה לנו מזכות הדמוקרטיה, זה כורח חיים. הבעיה היא שאיבדנו את הזירה. הזירה הייתה זירת המאבק על הרעיונות הפלורליסטית. איבדנו את זה מכל מיני סיבות נפשיות.
סליחה, אז למה לא יוצאים מהזירה הזאת?
כי אנחנו פה מוכרים.
זה נראה שכאילו השמאלנים נשארים בתוך הזירה הזאת ולא נוטים קצת לפתוח את האופק שלהם בדברים אחרים. אז בגלל זה זה קורס מבפנים. פשוט
אני אנסה להסביר לך למה. אני אנסה לך, ואני אומרת את זה, אני לא מדברת על שמאלנים, אני מדברת עליי, אוקיי?
לא, בסדר.
השמאלנות זה פרויקט שקשה מאוד להכיל, כי הוא, במהלך השנים, הוא כל הזמן מתנגש עם המציאות. ומצד שני, השמאלנות זה כמו תואר אקדמי, זה משהו שאתה רוכש אותו, זה משהו שמייצר ערך עצמי. וזה גם מייצר הרבה הטבות. זאת אומרת, האמת שצריך להיות קצת מטומטם להיות ימני במדינה היום. השמאל זה הטבה, ואחת ההטבות הגדולות זה שכשאתה שמאלני אתה יכול להיות, אתה רשאי להניח שאתה תמיד צודק גם מבחינת האמת וגם מבחינת המוסרית, מעצם להיותך שמאלני. אז היום כאילו היה כל הבריונות הזאת של קפלניסטים וזה, זה אלימות למען השלום, אוקיי?
למה?
אז עכשיו, שנייה. עכשיו, ככל שהמציאות יותר מתנגשת, בסופו של דבר הרבה 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 מאוד שמאלנים נושרים מהעץ. כאילו, זהו, אני כבר לא יכול להכיל עוד ועוד שקרים ומרמה עצמית ועוד איזה, בסוף אתה נושר מהעץ. כאילו, אין לך כוח יותר לשאת ולהחזיק את המרמה העצמית. אבל אלה שמרגישים יותר שיותר חשוב להם לשמר את תחושת הערך העצמית שלהם כשייכים לשמאל, הם לא יכולים לשמוע אותך מחשש שאולי אתה תשכנע אותו. אבל אני לא צוחקת, אתם חושבים שאני צוחקת, ככה אני הייתי, ויש לי חברים שחבר אחרון שנשאר לי, שעברתי איזה, אז הוא צעק עליי, איך את יכולה להצביע על ביבי, איך את יכולה לזה? אז אמרתי לו, כאילו, בוא, אנחנו היינו חברים כי אתה אינטליגנטי. בוא תסביר לי, כאילו, איפה אני טועה. ואז הוא עונה לי, לא בגלל שאני שונא אותך, לא בגלל שאת טועה, אלא בגלל שאת צודקת.
יפה מאוד.
זה אבל מאוד קשה ככה לחשוב על האוניברסליות. יש פה, דברים על פרדוקס, אז לא יכול לדבר עם בן אדם שכאילו, יכול להיות שאולי הבעיה, שכאילו, תראה, אם אין אמת אובייקטיבית, אז משהו חייב להיות אמת אובייקטיבית, אז אני אמצא, אז כנראה שאני האמת האובייקטיבית במציאות הזאתי. אז יכול להיות שאדם ש... לא מספציפי אדם שכאילו אין לו אמונה, אבל אצל שמאלנים זה מאוד מאוד רווח, כאילו ש... וזה בסוף חלק מהתשתית, כאילו, של התנועות האלה, שבסוף, אם אין אלוהים, אז צריך להמציא אותו, כאילו, בסוף רצחו אותו, כאילו, בוא נגיד, כאילו, ניטשה וזה, רצחו אותו, ואחרי זה מה שהרב הבא אחרי שרצחו אותו, מה מייצג אותו? מוסר יהודים, בוא נדאר את היהודים, אז גם פיזית אפשר גם להוריד את אלוהים, אם הורגים את היהודים. אז... כי באמת נראה לי אולי על זה הדיבור, אולי לפתח אולי יכולות.
אבידן. אמרת המון דברים. אמרת, פשוט נתת את כל ההיסטוריה של העת החדשה ביחד. קשה לענות על זה, אבל לכן אני אהיה מאוד מאוד קונקרטית. אני חושב, אני ביליתי באמת את העשר שנים האחרונות בוויכוחים עם חברים שלי מקודם, משמאלנים. משהו קורה, מגיע רגע שבו זה קט, זה כמו כוכב שמתכנס לתוך עצמו והופך להיות חור שחור. הגיע רגע שאני כבר ציינתי אותו לפני כמה שנים ששמאל זה הפך להיות מחלת רוח, אבל התכוונתי מחלת רוח מהמובן הזה של מדעי הרוח, זאת אומרת, מחלה מטאפיזית. עכשיו, לצערי, ואני אומרת את זה באמת, בכוון לא להשמיץ, יש לזה סממנים של איזה טירוף קולקטיבי, זה יצא לגמרי מכלל שליטה. ואני חושבת שאלה שהצליחו לאחז עד עכשיו, הם כבר לא יהיו שם נושרים מהעץ, כי אתה כבר מחויב ואני אגיד את זה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי פרויד אמר את זה על הדת. פרויד אמר על הדת שהדת מספקת נברוזה קולקטיבית, ואז היא יכולה לחסוך ממך את הנברוזה האישית. במומנט הזה של ההיסטוריה, השמאל מספק לך מחלת נפש קולקטיבית, כדי שלא תצטרך לשאת כל אחד את מחלת הנפש שלו עצמו.
אני רוצה לשאול, יש בתוך הקבוצה הזו הרבה צעירים או יותר מבוגרים?
האמת היא שהם יותר מבוגרים מגיעים להרצאות, אבל כשאני מסתכלת, אני יכולה לראות בקבוצה, אז החלוקה היא ממש כאילו מכל הגוונים וכל הגילאים ופחות או יותר באותו זה. חוץ מזה שיש לנו קצת הרבה יותר בנים מבנות, אני לא יודע למה. יש לנו צעירים, יש לנו מגיל 18, כי זה בכל זאת פייסבוק, אז אין... אין צעירים בפייסבוק.
איך נכנסים לקשר עם קפה שפירא?
תכנסו בגוגל לפורום קפה שפירא, זה האתר שלנו, ויש שם לשונית, תרשמו לניוזלטר, אתם נרשים פעם אחת, חינם, חד פעמית, ואז אני רודפת אתכם לאורך כל החיים, כי לא יכולים לקדר ממנו.
יפה מאוד. טוב, תודה רבה. טוב, בעצם הפיל שבחדר זה ג'ורדן פיטרסון. זה מי שבעצם מסביב לו סובב כל הדיון. ג'ורדן פיטרסון היה פה בירושלים, אכפת לו מהעולם. וזה לא במקרה שהוא הגיע לכאן, כי הוא מצא את המקום שבתרבות האנושית אכפת לו מן העולם. ואני אומר בגאווה נסתרת, שמה שאנחנו עושים בברית עולם זה בעצם הניסיון לממש את החמש שירות האלה, ולכן לכבוד הוא לנו שהגיעו אלינו גם מהקבוצה של פיטרסון לדבר איתנו.